ממילא גם מבחינת הרצון שהוא הכוח שמתגלה בחודש אלול גם על ידי עם ישראל, וזאת התקופה שקודמת לבריאה שבה בעצם הרצון מספיק. הרצון הוא זה שרצוי, הוא זה שנדרש, ועוד אין ציפייה לתוצאות, לקבלות, אלא בעצם כל המהלך זה מהלך שבניית הרצון. היום אנחנו נעסוק בהיבט אחר של חודש אלול. חודש אלול לא כמקדים ומכין את המהלך של הימים הנוראים, כן, שמתחילים מלמעלה ויורדים למטה. הרצון זה הנקודה הכי גבוהה, הכי עליונה באדם. בספירות זה קשור לעולם של הכתר. כתר זה מעל הראש, כן? זה מעל החוכמה. זה בעצם הנקודה הכי עליונה בתהליך ההשתלשלות של הספירות. והרצון זה הנקודה הכי ראשונית, זה בעצם המנוע של אדם, ומשם זה מתחיל להשתלשל כלפי מטה. בכל מקרה, היום אנחנו בעזרת השם נעסוק בהיבט אחר של חודש אלול, שבעצם הוא בהיבט קצת הפוך אפילו. וזה אלול לא כהכנה והקדמה לקראת הימים הנוראים, אלא אלול כסיום השנה, כמהלך שחותם את השנה. אז נתחיל בתורה של השפת אמת. פי בלילה אפשר להתחיל ללמוד את פרשת שבוע הבא, נכון? זה כבר יום רביעי. יש שלוש חלוקות לשבוע. יש התבוננות אחת שלפיה שבת היא הראשית של השבוע, היא נותנת כוחות לכל השבוע. ויש התבוננות הפוכה ששבת היא הסיכום של השבוע. כן, נראה טוב. כמו שהיה בבריאת העולם. ויש התבוננות שהשבת היא אמצע השבוע, היא הלב של השבוע. זה בעצם רביעי, חמישי, שישי, שלושה ימים שלפני השבת, וראשון, שני, שלישי, זה שלושה ימים שאחרי השבת. השבת היא באמצע, היא נותנת את הכוח, כוח ועוצמה לכל המפזרת. הלב נמצא במרכז. יש לזה משמעות ל...
משהו עם הבדלה שאפשר עד רביעי?
כן, יש לזה משמעות יחסית, כן, שהבדלה באמת אפשר עד יום הצופי משלישי.
עכשיו מוצש
נהיה הבדלה,
כן. במובן
הזה, כן. בין קודש לחול נראה לי שלא יוצאים את החובה ביום שני, אבל עניין זה. בכל מקרה, אז אפשר כבר ללמוד כי תבוא. פרשת כי תבוא ביום שלישי בלילה, זה יום רביעי. מצוות ביקורים, כן, הפרשה פותחת, פרשת כי תבוא פותחת במצוות הביקורים. מצוות הביקורים, תנסו לראות שכולם ככה יש להם איזה בריסת רגל בתוך... מצוות ביקורים היה הכנה לראש השנה. כי היא מעצרת עד החג, ומסתם הרוב ביקורים היה קודם ראש השנה. שאחר הסוף מפירות השנה היו מחזירים הראשית להשם יתברך, והוא ידבקו תחרית הדבר בראשיתו. אז מה אמרנו פה שפת אמת? מצוות ביקורים זה הכנה לראש השנה. עכשיו פה אפשר לדבר על כמה מעגלים, כמה רמות, שבעצם אפשר לראות את הביקורים כהכנה לראש השנה. הנקודה הראשונה שמציין אותה היא נקודה מאוד מאוד מעשית. הביקורים היו מגיעים לעצרת עד ראש השנה. מבחינת קצב הבשלת הפירות בארץ ישראל, העיקרית, כן, שמביאים זה בעצם עד ראש השנה. וזה נכון שאפשר להביא עד סוכות, כן, זה חג האסיף, אבל בעצם חג האסיף הוא רק החיתום של התקופה הזאת. אבל עיקר ההבאה היא עד ראש השנה. עכשיו פה יש ביקורים כהקדמה לראש השנה, במובן הזה ש הפירוש של שנה שעברה ברובם, כן, בעיקרם, זה לא במאה אחוז, כי אפשר להביא הצוקות, אבל עיקר הפירות של השנה הקודמת, בעצם מביאים אותם, מביאים את הביקורים מהם לפני ראש השנה. שאחר הסוף מפירות השנה היו מחזירים הראשית להשם יתברך. או בעצם העובדה שבסוף השנה מביאים את הפירות להשם, בעצם יש בזה איזשהו חיבור של הראשית לאחרית, של האחרית לראשית. אדם, כן, בחודש נגיד שבט, שאז זה הזמן של הכנתה ותחילת הפירות וכו', יורד לה, כמו שהמשנה בביקורין אומרת, יורד לשדה ורואה את עינה שביקרה, והוא קושר גמי כדי שיזכור מה זה. זאת נקודה שהיא נקודה בראשיתית, היא נקודה ראשונית. ואחרי זה, סוף התהליך זה בעצם שהפרי מבשיל, והוא כבר זוכה לאכול ממנו, ואז הוא מביא אותו לבית המקדש. עכשיו, חיבור הראשית לאחרית, פה, מה קורה בהבאת ביקורים? כן? הרי גם אדם מביא את הפירות האלה להשם, וגם הוא קורא את הפרשייה, שזה פרשיית מקרא ביקורים. איפה אנחנו מכירים את הפרשייה הזאת?
הפרשה?
מה פרשה? וחוץ מזה? מה?
מדרש פסח.
כן, זה הסדר. יש חמישה פסוקים שמתארים את כל התהליך של יציאת מצרים, כן? ולכן חז"ל בחרו את הפסוקים האלה כדי בתמציתיות לבוא ולספר את הסיפור של יציאת מצרים. עכשיו, בן אדם מגיע עכשיו לבית המקדש עם הפירות ומתחיל לספר היסטוריה. מתחיל לספר שעם ישראל היה במצרים ואיזה צרות הם עברו שם וכולי. ויוציאנו, ויביאנו, ואתה הבאת את ראשית פרי האדמה. מה המשמעות של כל האמירה הזאת? מה עכשיו הוא צריך להזכיר את כל התהליך שעם ישראל עבר ביציאה ממצרים? למה זה חשוב במקום הזה?
סגירת מעגל.
מה? סגירת מעגל. תזכיר איך קוראים לך?
אבי.
סגירת מעגל. באיזה מובן כאילו יש פה סגירת מעגל?
שאנחנו עוברים את כל הסיפור מאז ש... גלנו מארץ ישראל, ועברנו, הגענו מצרים וישוע עבדנו, אז...
מה זה נותן לנו הפרספקטיבה הזאת? מה זה עוזר לנו? למה זה חשוב לנו עכשיו לזכור את כל התהליך?
אתה מודע לחירות, שאתה יכול להיות שיש לך פירות משלך ו...
אז זאת רמה ראשונה של חיבור הראשית לאחרית לראשית. זאת אומרת, לפעמים כשאדם נמצא בנקודה טובה בחיים, אז קשה לו להבין כמה שטוב. הוא לא, כן, הוא לא מצליח להבין את העומק של הטובה שהשם משפיע עליו. אבל כאשר הוא בא וחוזר אחורה, וגם ברמה של הפרי, כן, כלומר חקלאי, כן, בין השלב שהוא קושר גמי עד שיוצא לו פירות טובים, הרבה מים זורמים בירדן, כן, הרבה גשמים יורדים על השדה שלו. כלומר זה לא מובן מאליו, זה לא בטוח שאם יש את ה... את הכנתה, אז גם בסופו של דבר יהיה פירות טובים. יכול להיות הרבה אסונות טבע, הרבה דברים שיכולים לקרות, שלא יהיה גשמים כמו שצריך, ושיהיה כל מיני דברים שקורים בדרך. ועכשיו כשהוא בא ומודה, אז בעצם הוא נזכר בזה ש... מאיפה התחלנו? איפה היינו בהתחלה? כן, מאיפה יצאנו? יצאנו לפני יותר מחצי שנה מאיזושהי נקודה שהיא נקודה ראשונית, איזושהי ראשית. שלא היה בה בעצם שום ביטוח וביטחון שבאמת נגיע למקום הזה. ועכשיו, ברוך השם, הנה, ואתה הבאת את ראשית פרי האדמה. זה הדבר שבעצם עובר לחקלאי בראש. וואו, כאילו, תחשוב, מה היה לפני חצי שנה? עוד היינו בתקווה ובתפילות, שהכל יהיה בסדר וכו', אבל עכשיו, הנה, הכל טוב. אבל ברמה העמוקה יותר, זה החזרת האחרית לראשית ברמה הלאומית. זאת אומרת, עצם המציאות שלנו בארץ ישראל, שחקלאי יכול לשבת ולגדל יבול וליהנות ממנו ובשלווה ובשקט, כל הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. ופה חזרת הראשית לאחרית זה מובן שמבחינה היסטורית לאומית המצב שלנו, וואו, איזה יופי, איזה כיף שאני יכול להביא את הפירות שלי לבית המקדש, אני יכול לאכול אותם, יכול ליהנות ממנו, ואני גם יכול להביא אותם לבית המקדש. ולכן הפרשייה זה בדיוק הנקודה שהיא נוגעת והיא מדגישה אותה, מדגישה את הצורך לחזור למה שהיה פעם. למה? כדי לקבל פרספקטיבה, כדי להבין כמה שטוב עכשיו וכמה שזה לא מובן מאליו. וספר דברים, אחד המסרים הכי מרכזיים שלו, זה הסכנה והחשש מפני כניסה לארץ והרגל ושחיקה והתרגלות בעצם למצב של חיים בארץ והכל טוב. במדבר, התלות בקדוש ברוך הוא היא מוחשית ברמה של הכי בסיסית, של הקיום החומרי. האוכל, השתייה, הכל זה, הכל ניסי, הכל זה תלוי בקדוש ברוך הוא. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, החשש הקדוש בנו, שעכשיו בגלל שהכל הופך להיות טבעי, בן אדם עובד, כן, חורש, זורע וכו', אז בעצם התלות בקדוש ברוך הוא תיעלם. וישכחו שיש הקדוש ברוך הוא. ולכן פעם אחרי פעם ספר דברים חוזר, משה רבנו חוזר על המסר הזה של כן פן תשכח וכולי, ובתים טובים בנית, רם לבבך, כוחי ועוצם ידי, כל הזמן המסר הזה חוזר, בגלל שזה בעצם הסכנה אולי הכי הכי גדולה והכי ממשית במעבר ממציאות של מדבר למציאות של ארץ ישראל. ובהקשר הזה מופיעה הפרשייה הזאת שהיא ביקורים, ופרשיית מקרא ביקורים, שבאה ואומרת אחת ההתמודדויות של התורה עם הסכנה, עם החשש הזה, זה שכל פעם להחזיר את האחרית לראשית. כל פעם להיזכר כעבד היית במצרים, להיזכר שלא תמיד היית במקום שאתה נמצא, תזכור ששום דבר לא מובן מאליו, ולא עלינו, אתה גם יכול לחזור למקום שהיית בו. וזה נותן לך את המבט האמיתי על המציאות שבה אתה נמצא. אתה פתאום, התחושה של ההכרה, של הטוב, של התודה וכו', הדבר הזה מתחזק ומתעצם. אז דיברנו בינתיים על מעגל אחד, שזה המעגל החקלאי, כן, של הראשית, של ההכנתה, עד לפירות, שבעצם החקלאי חוזר. יש פה חיבור של שני הדברים האלה, כן, התהליך מתחיל בקשירת הגמי ומסתיים בהבאת הפירות, ואנחנו פתאום רואים, וואו, מה עברנו בין לבין. אנחנו מדברים על המעגל של הלאומי, שזה פרשיית מקרא ביקורים. כשמביאים את הביקורים, ובעצם חוזרים חל לאומית למה שאיפה היינו פעם. וכמה אנחנו צריכים להודות על זה שאנחנו כאן ולא במקום אחר שיכולנו להיות בו. אבל יש נקודה נוספת שהיא יותר עמוקה ופנימית, וזה הראשית, זה תמיד הנקודה של הקדושה, זה הנקודה הרוחנית בכל דבר. כן, כמו שרש"י בתחילת התורה אומר, בראשית ברא אלוקים. אז בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל תורה שנקרא ראשית, בשביל ארץ ישראל שנקרא ראשית, הם כולם ראשית. למה הם ראשית? בגלל שהראשית היא תמיד הנקודה שהיא נקודת ההתחלה. טוב, כל המציאות, כל ההוויה, השורש שלה באלוקים. זאת הנקודה הרוחנית. ומהמציאות האלוקית, ממציאות מהאין סוף, בעצם יש תהליך של השתלשלות, כן? שהאין סוף הולך ושם משתלשל. יש לנו פה מאזינה. והולך ומשתלשל עד שמגיע עד שמגיע לעולם שלנו, לעולם החומרי. ולכן הראשית של כל דבר זה בעצם נקודת האיכות של כל דבר, ונקודת האיכות של כל דבר זה בעצם הנקודה הרוחנית שבו, שזה השורש של הקיום שלו. ולכן תמיד בכל ההפרשות בתרומה נגיד, כן, וגם כן נקרא ראשית, וחלה שנקראת ראשית. ההפרשה, בעצם מה המשמעות של ההפרשה? הרי הכל בעצם לאלוקים, אבל אנחנו בהפרשה של הראשית נותנים מקום, נותנים חלק, כן, לכן יש בזה, זה שייך לכהנים, יש בזה איסורים, כן, איסורים מיטה בידי שמיים בתרומה, כן, מי שאוכל, זר שאוכל תרומה, או חלה, בגלל שזה בעצם החלק הרוחני שנמצא בתוך הדבר, אנחנו מפרישים אותו ונותנים אותו חזרה לקדוש ברוך הוא. וזה גם המהלך של הביקורים, שבזה שאנחנו לוקחים את הנקודה של הראשית ונותנים אותה לקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם אומרים שהכל של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, אבל אנחנו לוקחים את הנקודה שהיא הנקודה האיכותית, הנקודה הרוחנית, הנקודה הקדושה שבתוך הדבר הזה, שזה גם ההתחלה מבחינת הקיום, בגלל שהכל מתחיל מאלוקים, ואת זה אנחנו לקדוש ברוך הוא. עכשיו, מצוות ביקורים היה הכנה לראש השנה. למה זה הכנה לראש השנה? בעצם בראש השנה מתחיל מעגל נוסף, מעגל חדש. לא, בעצם על ידי זה שאנחנו את האחרית מחברים לראשית, אנחנו מאפשרים עכשיו לראשית חדשה, לגילוי אלוקי חדש, לבוא ולהיר ולהתגלות. כן? הוא יגיד את זה בהמשך. לכן הביקורים נקראים ראשית, זה אמור חז"ל, בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל מצוות ביקורים. כי זה קיום העולם, מה שמעוררים תמיד ראשית הכוח שבא מהשם יתברך. על ידי זה שאנחנו מעוררים את הכוח שבא מהשם יתברך, מעוררים את הצד האלוקי הרוחני שבמציאות, ונזכרים שהשורש של הכל באלוקים, אנחנו בעצם בזה נותנים, מאפשרים את הגילוי האלוקי בראש השנה, שזה גילוי אלוקי, אלוקי חדש, כן? של ראשית חדשה שבעצם ממנה תהיה שנה חדשה. לכן את המצווה אחר שבאו לארץ ישראל, יזכרו הראשית שהשם יתברך הוציאנו ממצרים ועשה לנו ניסים עד שהביאנו לארץ ישראל שהוא תחליט עתים. בעצם הנקודה, כן, הנקודה של היזכרות לא רק במישור ההיסטורי של מה שהיה ואיפה היינו וכמה צריך להודות, אלא לזכור שבעצם הכל מה שמתברך, לא להשתקע במציאות של חומר, במציאות בנאלית כזאת של רוטינה של עולם הטבע, שהכל חוזר על עצמו, ובעצם אין שום שאר רוח, אין שום רוחניות, אין שום אלוקיות במציאות. אז אנחנו על ידי חיבור האחרית לראשית בעצם אמורים לזכור שיש ראשית, שיש נקודה רוחנית, שיש נקודה אלוקית, שיש שורש של הכל, ובמנה הכל משתלשל, ובזה אנחנו נותנים משמעות ונותנים הקשר לכל המציאות שבתוכה אנחנו חיים. וזה לחבר את האחרית לראשית. האחרית לראשית במובן הזה זה את סוף ההשתלשלות בתחילתה, כן, לראשית שלה. כלומר, אנחנו השורה התחתונה של תהליך ההשתלשלות, מאלוקות עד למציאות של חומר. זה הסוף. והעבודה שלנו זה את האחרית הזאת לקשר לראשית. כלומר, לגלות איך שבעצם הכל, השורש של הכל באלוקים. למרות שהמציאות שאנחנו נתונים בה זה מציאות שהיא המציאות של האחרית. ודרך ביקורים אנחנו עושים את זה, אנחנו אומרים הפירות האלה בסופו של דבר כל פרי ופרי השורש שלו באלוקים, יש בו נקודה אלוקית, והביטוי לזה זה ההפרשה של הביקורים.
אבל הפרי הראשון הוא לא בהכרח הפרי הכי טוב.
זה סמל, זה סימן, זה לא...
אם אתה אומר לרבה הקדושה של הראשית אז באמת כן, אבל כאילו נראה לי שמה שאני מעדיף לתרום זה יותר טוב,
האיכותי. אז היא הנותנת, באמת הנקודה, בגלל שזה נקודה סמלית, כן, שהראשית זה ביטוי לרעיון של הראשית. זה לא דווקא חייב להיות הדבר הכי טוב, הכי משובח. זה חייב לבטא את הרעיון של של הראשית.
אבל לכאורה, קין הביא כאילו את הקורבן הראשון שלו,
והבל
הביא
במיטב
קורבנו,
הוא קיבל
של
הבל,
ולא
את
של
קין. כנראה שהתפיסה של... התפיסה של הבל לא הייתה תפיסה כזאת של של ראשית, כי זאת התפיסה שלו.
אין תפיסה כזאת.
אז זה עדיף את של קין
לפני הבל, כאילו ביחס בין שניהם עדיף זה, אבל לא
לכאורה הוצבה.
כאשר המבחן הוא מבחן האיכות, כאשר הדבר היחיד זה מבחן האיכות, כאילו שזה ההקשר היחיד שבו אפשר לבדוק את הדברים, אז הדבר האיכותי מתקבל, הדבר לא איכותי הוא מזולזל, הוא לא מתקבל.
אבל איכות הוא בא,
כאילו... זהו ביוק, כאילו, השיטה מה שאיכות זה התאמה לזאת הראשית, זה מה
ש... לא, מכאן ראיה שהבל לא למד את השפת אמת הזה, ודאי כמו שיש רעיון ב...
לא,
הבל
הביא מבחור רצונו.
מה?
לפי פשעת, הבל הביא מבחור רצונו.
סליחה, קין, לא הבל. השאלה הייתה על קין, לא על הבל. קין, קין שהביא את... כאילו, לא זוכר מה הפסוק אומר, כן, אבל הוא הביא מפרי האדמה. והשם לא שאל למנחתו. למה לא שאל? כאילו סוף סוף, כאילו אם הוא הביא את ה... אז כנראה שהוא...
סוף סוף, כנראה הראשון. הבל הביא גם הוא, הוא הביא הכי קין.
הראו שלי מי הביא קודם.
אז העניין הוא, לא, זה מה שהוא אומר, שקין הביא... ועכשיו, הבל הביא בחורות צונו, כאילו עם העקובים בהן, וקין הביא...
מה זה בחור?
לא משנה, זה העניין...
בחור זה לישון.
לא, בחור זה דבר שם על טוב, דבר שם על איך הוא...
עכשיו לא מדובר על טוב.
טוב, בואו... בואו נכנס לפינה הזאת.
אני חושב שזה יותר משובח.
כן, אני לא.
כאילו, נותן טוב, זה מה שאני ראשון, אבל הפרי ש...
איתן, אתה יכול למלא את זה במים.
אה, טוב. לא, אני נראה ככה.
בסדר. ואתה הנה הבאתי, אתה לשון תשובה. למה אתה לשון תשובה? שוודאי אחר השגת האמת צריכים לשוב בתשובה, כי עיקר התשובה הוא ההידבקות בראשית. אתה הבאתי אחרי כל התובנות האלה, אחרי שבעצם אני באתי ואמרתי את איפה היינו ואיך שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא זה שהביא אותנו למקום הזה וכולי, אתה הבאתי את ראשית האדמה, עכשיו אני מבין, עכשיו ההבאה מקבלת את המשמעות שלה, וזה בעצם הרעיון של התשובה. הרעיון של התשובה זה גם כן סוג של השבת האחית לראשית, שאדם חי את החיים שלו בתוך איזושהי שגרה, בתוך איזושהי מציאות שהתרחקה מהראשית, ועכשיו הוא שב, הוא חוזר לראשית. מה זה חוזר לראשית? חוזר לקדוש ברוך הוא, חוזר למקור. בשורש הראשית ניתן לבני ישראל, כמו שאמרו, שנקראו ראשית בועתו, אבל יש להם הכוח להתדבק תמיד בראשית. זה מה שכתוב, נתנך השם מלכך העליון, כמו שאמרו מדרש, שדומים לשמן שצף למעלה. כן, עם ישראל, המדרש אומר, ממשיל אותם לשמן, שגם כשהם יודעים למטה, תמיד השאיפה שלהם תמיד לטפס למעלה. לחזור תמיד לראשית, לחזור תמיד כלפי מעלה, כן? שזה הראשית, שזה המקור. ואתה שאלנו ביקורים בפועל, צריכים לתקן הכל בתשובה בלב. בעצם הרעיון של התשובה בלב זה מקביל לרעיון של הביקורים. שלחפש תמיד את הנקודה שהיא הנקודה של הראשית, נקודת ההתחלה. גם מבחינת המהלך ההיסטורי. בעבר, בהגדרה, בעבר יש משהו שהוא מאפשר יותר. מכל בחינה, למשל אדם שעשה כל מיני מעשים. והמעשים שאדם עשה הם משפיעים עליו. אפילו מעשים שההורים שלו עשו, הם גם משפיעים עליו. מעשים שסבא שלו עשה, הם גם משפיעים עליו. ככל שההיסטוריה הולכת ומתקדמת, אז בעצם היא הופכת להיות יותר ויותר באיזשהו מקום מוגדרת ומוגבלת. והחזרה לראשית זה חזרה למקום של החופש. לכן התשובה נקראת עולם החירות. ככה הזוהר קורא לתשובה. זה, בספירות זה הבינה, שזה עולם החירות, עולם החופש. כי אדם בעצם מסיר מעליו, מעצמו, את כל המסע הכבד של כל מה שעבר, ובעצם הוא חוזר לנקודה של לפני הכל. כן, אדם חטא, אדם פספס, אדם בזבז את הזמן שלו, אדם עשה שטויות, אדם נמצא במקום שהוא מרגיש שיושב עליו. כן, הרבה דברים יושבים עליו. יש מסע כבד שמרגיש שהוא מטריד אותו, שהוא מציק לו. והתשובה היא האופציה המיוחדת, כן, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו בעצם לחזור לנקודה שהיא קודמת להכל, נקודה שהיא נקודה ראשונית, נקודה ראשיתית. ולחזור להכל זה בעומק, כאילו הכי פנימי, זה לחזור לקדוש ברוך הוא, לחזור לנקודה שלפני הבריאה אפילו, כן, שזה התשובה הכי עליונה. תשובה קדמה לעולם, מה זה תשובה קדמה לעולם? תשובה היא נמצאת במקום כזה שהוא עוד קודם לכל המציאות של העולם, ואדם יכול להביא את עצמו למקום הזה, למקום שהוא לפני הכל ולכל. אז מלא, אין את כל הטעויות, אין את כל הכישלונות, כן? אין את חטא אדם הראשון, אין את חטא הארץ, אין את כל החטאים, כן? שבעצם הלכו והשתלשלו מהלך ההיסטוריה, שהם כולם זורמים לנו בדם, כן? אנחנו צאצאים של כל החטאים האלה, כאילו. ואדם יכול על ידי התשובה בעצם לשחרר את עצמו מכל המגבלות האלה, מכל המסע הזה, ולחזור לנקודה שהיא הנקודה הראשונית, לחזור לאלוקים. לחזור לאלוקים, כמו לחזור לנקודה שאפילו קודמת לבריאה. וזה בעצם הרעיון העמוק של החזרת האחרית לראשית. כן, ברמה היותר קונקרטית, שאנחנו נראה עוד מעט בדרשה של משה שפירא, בספר אפיקי מים, זה במהלך של השנה. חזרת האחרית לראשית מבחינת השנה, זה אומר שבתחילת השנה תמיד יש התחדשות, תמיד יש הרגשה חדשה, התחלה חדשה, כוחות חדשים, תקוות חדשות, תפילות חדשות, ובאופן טבעי עם הזמן אז העסק הזה הולך ונשחק. ולכן באיזשהו מובן, סוף השנה זה המקום שהוא הכי רחוק מתחילת השנה. כן? כלומר, בעצם ההתחלה הייתה באיזשהו סי, באיזושהי פסגה. כן? מוצא יום כיפור, שנה שעברה, צעקנו השם הוא האלוקים, והיינו בטוחים שאנחנו בשמיים. כן? היינו מקום מאוד, כן, מאוד, מאוד מיוחד, מאוד נשגב. אבל מאז, מוצא יום כיפור, כן, ראש השנה, מוצא יום כיפור, גם סוכות, חלק מהמהלך הזה. ועד עכשיו, כן, שאנחנו בסוף אלול, בעצם כמה עברנו, כמה התרחקנו משם, מהנקודה הזאת. כמה התרחקנו מהקבלות שקיבלנו על עצמנו, מהתקוות שהיו לנו אז, בתחילת השנה שעכשיו אנחנו מסיימים אותה. ולכן באופן טבעי, אז בעצם האחרית היא מאוד מאוד רחוקה מהראשית. כי ככל שעובר הזמן, אז המרחק הולך וגדל. ופה באה העבודה של התשובה של חודש אלול, של החזרת האחרית לראשית, היא באה ואומרת, אנחנו לא משתפים עם זה פעולה. אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. אנחנו לא מוכנים שחודש אלול בעצם מסתיים באיזשהו פער עצום, כן? כן, שאנחנו לא רוצים שזה יהיה מהלך קווי, שיש את הנקודה הכי גבוהה שזה תחילת השנה, הנקודה הכי נמוכה שזה סוף השנה. אנחנו לא משתפים עם זה, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים גם פה לחבר את האחרית לראשית. אנחנו רוצים גם פה לתפוס את הסוף של השנה, ולהחזיר אותה כמה שאפשר למקום שבו היינו בתחילת השנה. ועל ידי זה בעצם אנחנו מתקנים, במובן מסוים, מתקנים את כל השנה. כי אנחנו בעצם לא מוותרים על הסוף. כן? במשל, אז אנחנו בעצם עושים את זה כעיגול. כן? לוקחים את הזנב של השנה, ומכניסים את הזנב בתוך הפה, כן? תופסים את זה בצורה כזאת שזה מהלך עיגולי. לא ויתרנו. זה לא המשך להתרחק. להפך, בסוף תפסנו ורוממנו אותו ואלינו אותו.
זה מרמץ גם. לגוף אחד צריכה זה... כאילו, אתה רואה שעד שחייב, פשוט צריכה לעשות את זה, זה כאילו קשה. זה משהו נפאר.
כן, זה קשה. אני לא יודע אם זה קשה כמו לחיה, לתפוס את הזנב שלה, אבל...
אני יכול להסביר את הסיבה שבמנחה של ערב ראש השנה אתה מולך בעיקת השנים. כאילו, מה יכול לקרות עכשיו שיהפוך את השנה הזאת לשנה טובה? זה בדיוק העניין. כאילו, הסיום של השנה, וכאילו המקב פרטי של השנה כאילו קובע מה הייתה בסוף.
כן, אני חושב שלכן, זה אולי יכול להסביר, יש כמה הסבירים, אבל זה גם יכול להסביר לזה שלא מברכים את... את חודש תשרי, כן. מה?
הוא לא בדיוק התחלה.
לא, להפך, הוא התחלה. ראש השנה הוא התחלה.
אתה חבר אותו, כאילו, לקרוא שם קודם.
אני לא יכול עם המקום שבו אני נמצא עכשיו, כאילו, להתחיל עכשיו לדלדר. זה כבר משהו חדש. כאילו, השנה הבאה זה שנה הבאה. מהמקום שלי עכשיו, אני... אם הייתי מכין לקראת השנה הבאה...
אתה רוצה להגיד שאתה עדיין לתוך השנה כאילו?
כן. אם אני מכין לקראת השנה הבאה, אז אם אני רואה את אלול כהכנה לקראת השנה הבאה, אז זה הגיוני שאני גם כן מברך את חודש תשרי, שאני מתכונן לקראת חודש תשרי. אבל עכשיו אני בסוף אלול, אני במיקוד של השנה שבה אני נמצא, תשע"ה, זה הפרויקט עכשיו. שם אני עומד, כן? תשע"ו זה מחוץ לעולם המושגים שלי בכלל. זה הערה אחרת לגמרי, שעכשיו אני בכלל לא... אז זה ודאי שזה נכון, שכאשר אני מתקן את תשע"ה, אז מלא, תשע"ו, תעבור במקום אחר לגמרי.
שהוא מספיק מבורך גם ככה.
מה?
שהוא מספיק מבורך גם ככה עם כל החגים.
כן, יש הרבה הסבירים. טוב, אז בואו נראה בזריזות את הדרשה של הרב משה שפירא בספרו אפיקי מים בענייני ימים נוראים, סימן א'. מישהו רוצה לקרוא? צריך להגיד את הנדב אחד, לא צריך הרבה. כן.
לקרוא גם את הפסקה הזאת או רק מהאית?
אתה יכול להתחיל מהאית.
איתה במגן אברהם, בשם כמה פוסקים וזל, דיש להתחיל לתקוע מיום ראשון דראש חודש שלו, דאז הווה אימן יום שלפני יום הכיפורים, כמו שאלה משה בהר, כאיתה בתור, הייתה כמו שנו בניין ב', כל...
לכן
כתב... מה?
מתי משה.
מתי משה, בשם האריל, על כל... עד כאן לעניין.
לשונו.
וכן כתב בדעת זקנים מבעלי התוספות, וזל...
וזל, אתה יודע מה זה וזל? וזה לשונו. יש דל זיכרונו לברכה,
וזה לשונו באותו דיבור, בכתחת דאב, אמרו לו התברך פסולך ועלה בכפתת, ואמר להם ישראל למחר ביום 30 באב, בראש חודש אלול, שיתחילו עמם יום, ותקור שופר כדי שלא תיתו בירדתו כמו שתהיתם בראשונה. וזכר הדבר אנו תוקים ביום ראש חודש אלול, שהוא יום 30 באב, שלעולם אנו עושים ראש חודש בית ימים. ביום ראשון אבי
מחשבון
דאב.
עד כאן לשונות. הוא בעצם סובר שתחילת התקיעות זה מאלף לראש חודש אלול, כן? כלומר שמסוף אב, למה דאב. לא ביום שהגעתם לישיבה, אלא יום לפני, כן?
והנה מבואר, בשורש המנהג לתקוע בשופר מיום א' דראש חודש הוא כנגד עליית משה בהר. אלא דמוכח שעיקר מנהג התקיעה הוא מחמת חודש אלול. ורק שיש עוד סיבה לתקוע יום שלפני, כן? כיוון שאז עלה משה להר, דהילו מצד היותו בהר בלחוד למה מסוימת התקיעה לחודש אלול, דהיה אין לנו תוקים כל המם יום. ועל כן שהמנהג הוא מחמת חודש אלול גם כן. ובאמת יש נהגו לתקוע רק מיום ב' דראש חודש, שיסוד עניין מצד חודש אלול, ולא נהגו לתקוע יום נוסף מטעם עליית משה. וצריך ביור שורשי המנהגים בתוכן התעוררות שעל ידי התקיעות הללו.
בסדר, יש מנהג אחד שמקשר את התקיעות לעליית משה למרון. ואז משה רבנו עלה בלמד אב, כי צריך שיהיה 40 יום, נכון? אז זה 30 יום של תשרי ועוד 10 ימים עד יום כיפור. מה?
29
של אלול. מה? לא, לכן צריך עוד יום אחד של אב. בדיוק. אבל מי שסובר שמתחילים בבית דראש חודש, בתחילת אלול, הוא חושב שזה דין באלול, כאילו זה לא קשור. הוא אומר פה בסוגריים שגם מי שאומר שזה עליית משה גם לא עושים 40 יום מלאים, אבל זה שמתחילים יום לפני זה מוכיח שזה קשור גם, חוץ מאלול גם קשור לעניין של עליית משה למרון. בסדר? שני מנהגים, שני רעיונות, שני עקרונות, כן.
ועולם בעצם העת רצון של חודש אלול, הנה שגו בפי העולם שהיא הקדמה והכנה ליום הדין, שממשמש שובה כאילו שיום הדין מתפשט לאלול, כן 30 יום קודם לחג. אכן זה לא נראה כלל, בחזין על הראשוסקים שמצאו רמזי נקראות לחודש אלול מצד השם אלול, ולא משום בשייך לראש השנה. והיינו דאלול יש פה חשיבות מצד עצמו, שלא מצד היותה בחלל הריצוי של הסרט עם התשובה. ויש להקדים בזה, להנה איתה בבעל התורים, וזה לשונו. את לבבך ואת לבב,
ראשי
תיבות, אלול. וכך נהגו להשכין להתפלל סליחות מראש חודש אלול, והאלך וכולי
עד כאן לשם.
והנה דבריו אינם מובנים כלל. דאך הביא המנהג להשכים ולומר סליחות תוצאה ממה דכתיב דבאלול את לבביך ואת לבב זריך, וצריך עיון בכוונתו. ואני רואה בזה, דהנה באמת צריכים להבין פשוטו של מקרא במה דכתיב את לבביך ואת לבב זריך. הרי הפסוק מדבר באחרית הימים כדכתיב, ושב השם לוקח את שבותיך ורחמך ויביאך השם לוקח אל הארץ וכו'. ועל זה כתיב עוד ומה לשמת לבביך, ואם כן על מי קאי לבביך ועל מי קאי לבב זריך. והכל העניין רק מדבר על זריך ולא על עצמם.
בסדר, הרי כל הפרשייה הזאת עוסקת בלעתיד לבוא. אז מה זה, מה לשמת לבביך ואת לבב זריך? הרי כשמשה רבנו מדבר אליהם אז כולם יהיה זרעם, כן? אז מה זה לבביך ולבב זריך?
אכן נראה פירושה, והנה כתיב כי תולים בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל וכולי, ועשיתם ענה בעיני השם וכולי, והיותי בכם היום כי אבות תעבדון מהר מעל הארץ, לקריאת התורה של תשעה באב. הרי מפורש בקרא, שסיבת הגלות היא הולדת בנים ובני בנים באופן שהתיישנו. דהיינו שבמשך הדורות מתרחקים מן המקור, ומתיישן התורה ונאסר גל באלמה. ואומנם איתה על זה בגמרא, דרש מרי מר, מה ידכתיב, וישקוד השם על הרעה וכולי, אלא צדקה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אולה אמר שהקדים שתי שנים ונושנתם, ופרש רשי שמהר להביא הרעה לסוף חטא מאות וחמישים, דהיינו בית שנים קודם ונושנתם. דהו בגימטריה חטא מאות וחמישים ושתיים. ואם שבועת ונושנתם היה מתקיים בהן עד כי אבות עבודו עד כה לשונה. הרי ונושנתם הוא סיבת הגלות, ואילו הגיע המצב זה עד הסוף לא הייתה תקומה לישראל חס וחלילה.
בסדר? כבר עד כאן?
מה? מה זה כל השנים האלה?
השנים האלה זה עושה חשבון שוונושנתם זה גימטריה של 32 ואחרי 850 גלו, כי אם הם הגיעו לוונושנתם אז כל הפרשייה שם הייתה מתקיימת שזה כאבות תובדון, ואז לא הייתה תקומה. וקדוש ברוך הוא עשה נסים, כאילו עשה חסד עם ישראל שהגלות הייתה, מה? ממתי שהם הגיעו לארץ. וביאור העניין נראה
וביאור העניין הנראה, נראה, והנה כתיב כי ארץ אשר אתה בשם אל הרשתה לא קרת מצרים, מאשר יצאתם משם אשר תזרע את זריך והשקית ברגליך גן הירק, ארץ אשר אתם עוברים שם אל הרשתה יריצרים ובקעות, למטר השמיים תשתי מים. ארץ אשר השם לוקח לדורש אותה תמיד, הנה השם לוקח הבא, מראשית השנה ועד אחרית השעה. הרי מפורש שנגעת הקדוש ברוך הוא במצרים היא במהלך של והשקית ברגליך. שהוא עניין הרגל ואינו מאיר בפועל השגחתו יתברך. הרגל מלשון רגלים.
רגליים.
שעניינה הוא שהדבר הולך מעצמו בלי להתייחס למפורה. וכמו שנאמר, חישבתי דרכי ואשיב רגלי אלותיך, ודרשו על זה שרגליו הלכו מעצמם לבית המדרש בלי התבוננות. אבל ארץ ישראל אינו סובל הנהגה של הרגל, אלא רק הנהגה של מטר השמיים תשתי מים. מהנה מטר ומשלוש מפתחות שלא נמסרו לידי שליח. כל השפעתה היא רק על ידי שנושאים עין השמיים, כי מצד עצמה אין לה שום מהלך בסדרי הטבע. וכן כתיב עיני השם אלוקיך הבא, וכיוון שפונים כלפי מעלה. ממילא ההשגחה אליה היא רק מבקור עליון. ובאו מזה שכל התפתנות במהלך הנהגת ארץ ישראל מביאה לידי אבדון, שהרי לא ייתכן במהלך של וישקטה ברגליך.
כן, כלומר, כל העניין של ארץ ישראל זה שעיני השם אלוקיך הבא. כן, בראשית שנה ועד אחרית שנה. כלומר, שכל הזמן אין הרגל, אין שגרה. כל הזמן צריך מהלך של התבוננות, של תשומת לב, שזה העניין של העיניים, זה מה שיגיד עכשיו נראה לי. לא, הוא לא אומר עכשיו. העיניים, עיני השם אלוקיך הבא, זה בעצם ה... מה? העמוד הבא. הנה, תראו בהערה, בעמוד הקודם. נמה, השגחה של ארץ ישראל שייך דווקא לבחינת עין, שעינה שתמיד תופס החידוש בכל דבר. שגם תפיסת האדם על ידי כוח הראייה. טוב, בסדר, אז זה ההבדל בין הרגל לבין העין. מצרים זה שקיטה ברגליך. מצרים זה מציאות של שגרה. ארץ ישראל לא סופלת שגרה. וכשיש שגרה בארץ ישראל, אז זה ונו שנשן. שהכל מתיישן, הכל נהיה מצאת אנשים מלומדה, הכל נהיה רוטיני, חוזר על עצמו, לאוס, תחון. אז העונש על זה הזה, כי הכל טוב עדו.
זה מה שאומר על קרי, שומעים שזה מקרה.
והנה חודש תשרי נקרא ראשית שנה כי אם בער בגמרא, ואם כן פשוט הוא בחודש שלו לאחרית שנה, ולפי זה היינו לכתיב כאן בקרא הנה השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה, עד אחרית שנה. ועיקר העבודה בארץ ישראל הוא להתייחס תמיד להנהגת מטר השמיים תשתי מים. ואף מה שלכאורה רחוק הוא משורש הגילוי של השגחה זו חייב להיות מופקם ממהלך של הרגל. וכמו שבצורת האדם הכללי צריכה להעיר בחינת העליונה דילי גם מחלקי העקומה הנמוכים, דהיינו בחינת הרגליים, ואני נהיטב משנת...
מה שנדבר, בסדר. כמו כן בארץ ישראל.
כמו כן בארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא דורש אותה תמיד על ידי הדרישה הנכונה אליו יתברך, צריכה היא להתגלות יחס נכון להשגחה גם מבחינת הרחוקה ממקורה. ולפי ענן מתבטא בחינת הרגליים, הרגל, באחרית שנה. וזהו הרבותה...
רבותה, זה החידוש של אחקרא.
דהחקרא, שארץ ישראל אינו סובל תפיסה של טבעיות והרגל, אלא שעניינה...
שעיני השם
לוקח הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה. ואומנם למקור של דבר, אחרית היא בחינת הרגלים, רגליים. שהרי המהלך של הרגל הוא בסוד אחוריים. דהיינו הוא שהוא חוץ מעיקר קומת אדם, וממילא אחרית שנה כשלעצמה עומדת חוץ מהקומה ומביאה לידי ונושנתם. כיוון שאינה מהירה בעיקר החיות, שהרי כל התיישנות היא ביטם שעבדה חיבורה לשורשה.
בסדר, למה יש התיישנות? בגלל שכבר אין חיבור למקור. כלומר זה ריחוק, יש ריחוק, יש נתק בין הראשית לבין האחרית. ההערה של הראשית פה לא מהירה באחרית. ואז זה נהיה רגליים, זה נהיה הרגל, זה נהיה טבעי, זה נהיה רוטינה, אין שגרה. בסדר? רגיל, מה זה רגיל? שור רגליים, רגיל זה ככה, רגיל. רגיל זה אומר שיש נתק בין הראשית, שזה הנקודה של החידוש, זה הנקודה של החיבור לאלוקים, לבין המציאות שהיא הופכת להיות שגרה, והקדוש ברוך הוא כבר לא נוכח בתוכה.
למרות שזה מעניין, אמנות הוא היה... בעל התני הוא כותב משהו על אמונה, אמונה בלשון אומן, הרגל גם. ושם כאילו, זה מגיע לאמונה שזה כן יהיה בלשון הרגל, משהו אתה רגיל בו, שמגיע למה שזה נראה. לפי דבר לבאר פירוש הכתוב, מה לשם השם את לבביך ואת לבב זריך, בוודאי, קי הך קרא, רק על זריך שאחרית הימים, אלא שהתיקון על בנושנתם שביא אל החורבן, ובזה שאותה תפיסה של מקור חלה גם כן על האחריות. והי כי תוליד בנים ובני בנים, שביא אל בנושנתם, נתהפך למינת הלב של לבבך ולבב זריך. ולפי זה אין כוונת הכתוב על שתי הדורות, אלא כנגד הצורה של התיישנות שציבתה היא מחמת שהם בני הבנים בסוד אחרית ורגל.
כן, ככל שהדורות עוברים, אז ככה החשש והסכנה שלהרגל הולך וגודל. למה? כי הדורות הראשונים עוד קרובים לדבר בעצמו, עוד קרובים להתחשות, עוד קרובים לה... אבל אחרי זה, בהמשך הדורות הזה, ונשנתם. כלומר, מה שפעם היה איזה חידוש, פעם היה בזה איזה הערה, איזה עוצמה, איזה רוח חזקה, הופך להיות משהו שהוא שגרה רגילה. ואז התיקון זה, ומה לשם יחלוך עליו לבזריך, כמו מילת הלב, היא בעצם מאפשרת להכניס את סוד הראשית לתוך האחרית, כן? לקשר את האחרית לראשית, ולגלות בתוך האחרית את ההערה של הראשית. עכשיו זה הנקודה.
ואשת ההתבערות דברי בעל התורים שכתב דכיוון דאח קרא הוא ראשי תיבות אלול, ממילא נהגו להשכים להתפלל סליחות, ומשמע שעיקר המנהג הוא להשכים, לא רק לומר סליחות. והוא משום לכל עניין השינה הוא עניין התיישנות וביטול הדעת, שבשעת השינה לא נשאר אלא כיסתא דחיותא, שהוא נמשך מחיות הישנה. חיותא מה? הישנה?
כן.
אבל בעצם מנותק הוא מעיקר חיותו, ולכן ישן וישן מילה אחת הם. וכיוון שחודש אלול הוא חרית שנה, דהיינו מבחינת ההתיישנות בכנל, וממילא צריכים להשכים ולהיות ער כדי להבטיח חיסרון לו. ונמצאנו למדים שחודש אלול ביסודה הוא הרחוק ביותר מהערת ראשית שנה, וחייב לנו לגלות בו הנהגת עיני השם. בגלוי זהו בבחינת הן גלתי אתכם אחרית כראשית. והעניין הוא שאחרית הימים מצד עצמו הוא הזמן הרחוק ביותר מהערתו יתברך, כמפורש במשנה סוף סופם. ובכל זאת התגלה ידי משיח בן נביא שאחרית היא כראשית, וזהו דעידע שאחרית היא בגימטריה כתר, דרך שבחינה זו היא שורש הכל, ובחינת ראשית. בכל מקום תיקון העולם הוא שאחרית מתגלה כראשית. וכאן מונח העבודה המיוחדת של חודש אלול, והוא להפוך אחרית לראשית.
כן, זה חדש ימינו כקדם, שזה הגאולה עושה, גלת אתכם אחרית כראשית. כמו מתי תהיה הגאולה? הגאולה כאשר בתוך האחרית אפשר יהיה לגלות את הראשית. שהאלוקות תהיה גלויה במציאות של האחרית, של אחרית הימים, של המציאות שרחוקה כל כך מנקודת הראשית, וגם בתוכה אפשר יהיה לגלות את הראשית.
ודרכנו יש לנו תוספת טעם במנהג תקיעת שופר בחודש אלול. דהנה ייחודה של ראשית השנה שמאיר בבחינת ראשית, שהיא ירד שורש מציאות העליונה דחלה בעולם תחתון. ונתקרר שמורדים דרגה זו על ידי השופר. ומילה התקיעה של חודש אלול קט לגלות הראשית תוך האחריות שזה כל תכליתה. ואומנם, ברמב"ם איתה שהשופר מקיים אורו ישנים משנתכם, לכן באלול צריכים להפקיע ונושנתם על ידי השופר. ומעתה אין התקיעה עניין על ראש השנה שמשמש ובא, אלא שנגרר באתר תקיעת שופר של ראשית השנה הקודמת, ועל ידי שהאחרית מתייחסת שוב אל הראשית, ישנה אפשרות לגלות עוד ראשית חדשה בראש השנה הבא. מיני כתבו הפוסקים...
כן, זה רעיון מאוד מאוד יפה, כן, שבעצם תקיעת שופר בחודש אלול, לא כמו שרגילים לחשוב שזה הכנה לקראת ראש השנה, אלא בעצם התקיעה של ראש חודש אלול באה להזכיר לנו את תקיעות השופר של תחילת השנה, של ראש השנה תשע"ה. להחזיר אותנו, כן, זה סוד החיבור של האחרית לראשית, להחזיר אותנו עכשיו נקודת הראשית. בעצם זה בא לעורר אותנו, בואו שימו לב, כאילו איפה היינו אז, כאילו מה קרה לנו מאז עד עכשיו, וזה בא להחזיר אותנו לאותה נקודה. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לראש השנה תשע"ה ולתקן את אלול, כן, להחזיר אותו, לגלות אותו, לגלות הראשית בתוך האחרית.
מיני כתבו הפוסקים שבערב ראש השנה לא תקעינן, לא תקעינן כדי להבחין בין תקיעה של רשות תקיעה של חובה, ועל ידי זה לערבב את השטן. מה זה אומר לערבב את השטן?
טוב, הוא יסביר, בוא נראה.
ויש להתבונן בזה, דהי יש עניין לתקוע דהי יש עניין לתקוע מחמת חודש אלול מהחיטאיתי שצריכים הבחנה, והיה לא שייך כלל תקיעה של ראש השנה, אלא נראה ודאי שורש התקיעה של אלול הוא באמת תקיעה של ראש השנה גופה, דעתי לגלות שערת השובר שפרשית שנה נמשכת עד אחריתה, ולכן אבדינן בלך להתחיל מן תקיעה דשאי חלה לראש השנה שעבר, שהוא רשות בעלמה, לבין תקיעה של חובה של השנה הבאה. ונתבר מנהג תקיעת
השנה. בסדר, יפה. ההבחנה היא באמת הבחנה בין המהלך של התקיעות של שנת תשע"ה, של אלול תשע"ה שבא להחזיר אותנו, להזכיר לנו ראש השנה תשע"ה, לבין המהלך החדש של תשע"ו, שזה כבר תקיעות אחרות, חדשות. כן, דווקא אם זה היה הכנה, זה היה מתבקש, זה היה רצף. אבל לא, הקטיעה הזאת באה לנתק. יש תקיעות של אלול, שזה מהלך אחד, שזה חיבור אחרית לראשית. ויש תקיעות של ראש השנה, שזה מהלך אחר, שזה ראש השנה הבא.
זה יותר מתאים למנהג הראשון שם.
אז הנה, אז נראה לי שזה הסוף. כן, מה? אין במנהג תקיעת שופר מצד חודש אלול. פרש גוון יבהיר המנהג לאחר. כן, אז זה בעצם המנהג של חודש אלול. חודש אלול, כן, זה מה שהוא רצה בעצם לומר. בדיוק, שזה לא העניין של עליית משה למרום, אלא חודש אלול כשלעצמו, שהוא החודש האחרית, אז התקיעת שופר באה לעורר אותנו, להיזכר בראשית, ובעצם לתקן את יתחיל בסוד הראשית. רעיון יפה, נכון?
מי זה אפיקי מים?
רבי משה שפירא, הוא מקובל שמעביר שיעורים איך קוראים לשכונה הזאת? מול הר חוצבים, לא מפה ירושלים. לא, לא, השכונה החדשה. מה? רמת שלמה. יש עוד הרב משה שפירא, שזה אבא של הרב יהושע שפירא, הרב איציק שפירא, זה לא הוא המשך לציבור החרדי, הרב משה שפירא. אז אני לא הייתי איפה בשיעור שלו, אבל האגדות מספרות שזה בית מדרש ענק ענק, הוא פוצץ ברמות אחרות, עזרת גברים, עזרת נשים, כל מקום, כאילו אנשים תלויים.
אם יש עליו אגדות, אז מסתבר ששווה שיהיו עליו אגדות.
מה? כן. בקיצור, אז זהו. אבל השאלה באמת, כאילו, מה אנחנו עושים עם הרעיון הזה? ואיך מצליחים באמת לא להתרגל? איך אנחנו מצליחים להתחדש? איך מצליחים בתוך מציאות שהיא כבר מציאות שנכנסה לאיזושהי שגרה לראות את הדברים מחדש. אז חסד עשו איתנו, לא יודע מי זה, אבל מי שבנה את הלוז השנתי בישיבות, שהשנה מתחילה באלול, ושזה בעצם הפתרון הכי טוב, כן? להתחיל שנה באלול, זה בעצם הכי...
אז
הגיע
זמן חורף.
מה?
אבל אז הגיע זמן חורף.
בסדר. זמן חורף.
זה שנה מעוברת,
אבל... זמן חורף זה עבודה חדשה. אבל חודש אלול, בוודאי, בשיעור א', אז זה בעצם הזדמנות מאוד טובה, באמת, לחבר את האחית לראשית. עם כל ההתחדשות של הישיבה והכניסה למסגרת של לימוד תורה בצורה רצינית, אז זה בעצם לרומם את כל השנה, מתקן הכל, כן? בעצם מחזיר את ה... אתה יודע איפה כל אחד ואחד מכם היה בראש השנה תשע"ה, אבל אני מניח שהחודש הזה, חודש אלול בישיבה, וכל זאת איזה מדרגת, כן? זה משהו מיוחד. אז לכם בשנה נראה לי שיש עבודה יחסית קלה, כאילו הכל חדש, הכל בהתחדשות, הכל בעזרת השם בהתלהבות, בשמחה. וזה בעצם מתקן ורומם את הכל. אבל שווה בנוסף לזה גם לחשוב על עבודת השם שלנו, על התפילה שלנו, על קיום מצוות שלנו, באיזה מידה אנחנו חיים בתוך ונושנתם חס וחליל להקציות של השקיטה כרגליך, או שאנחנו מצליחים באמת לחיות את הדברים, לחדש את הדברים שיהיו בעלי משמעות עבורנו. אנחנו מחוברים לדברים, אנחנו שמחים בדברים, הם נוגעים אלינו באמת, הם לא סתם פעולות מכניות שאנחנו מבצעים. וזה בעצם העבודה, כן? להחזיר את הראשי, להחזיר את הרוחניות, להחזיר את הקדוש ברוך הוא, להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלנו, קודם כל לתוך כל עבודת השם שלנו, כן? זה שלב ראשון. יש הרבה אנשים דתיים שהקדוש ברוך הוא לא נוכח אפילו בעולם הדתי שלהם, כן? זה חידוש, אבל זה יכול להיות דבר כזה. בן אדם דתי בלי הקדוש ברוך הוא,
כן?
אני רוצה להבין שתדבר על זה. חמש דרשת, אז זאת הנקודה הראשונית, קודם כל שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בתפילה שלנו, בלימוד תורה שלנו, בקיום מצוות שלנו, שזה בעצם החיבור של האחרית, החיים הפשוטים שלנו, האחרית, המקום שבו אנחנו נמצאים, לראשית, למקום, לקדוש ברוך הוא. זהו, ואז נזכה בעזרת השם גם לראש השנה, כן, שזה בדרגה אחרת. ככל שאנחנו מתקנים יותר את השנה, אז ככה אנחנו מגיעים למקום יותר גבוה, יותר משמעותי, לקראת השנה הבאה, ובעזרת השם שנזכה גם לשנה תשע"ו, שתהיה שנה טובה, שנה ברוכה, בעזרת השם. בעזרת השם, שבוע הבא נדבר על ראש.
כן. שמעתי את זה, נראה לי קראתי פעם, זה בעוד יפה, נראה לי של הראש אגר, אבל יש טעם, סוף מעשה במחשבה תחילה. רגילים להגיע את זה, כאילו שגם סוף המעשה היה במחשבה תחילה של... כאילו, לחבר את סוף המעשה להתחלה. ממש אפשר לקרוא את זה הפוך, כאילו אפשר שגם סוף המעשה יהיה במחשבה שהייתה בתחילה. גם אני נזכר באיזה... במשהו שקרה לך לפני המון זמן, וזה מביא שם, נראה לי דוגמה, זוג נשוי שמסתכל באלבום של החתונה שלה, פתאום כאילו מתעורר בו איזה משהו ש...
זה בדיוק חיבור, זה בדיוק, זה למשל חיבור האחרית לראשית, בגלל שבאמת האחרית היא מערכות היחסים הולכות ומזדקנות ונשחקות, ויש דרכים שבהם אפשר בעצם לחדש, כן, להעיר בתוך האחרית את הראשית, איך מעירים את הראשית באחרית, בעצם נזכרים, וכן, הוא מתאר את זה בצורה מאוד מאוד יפה שם, כן, זה מופיע גם בשובי וגם בדרשות לראש השנה, כן, איך ש... איך נזכרים, איך שהיינו אב, היינו צעירים, היינו יפים וזה, ובעצם התחושות האלה הן בעצם מחיות את ההווה, פתאום נותנות לנו משהו משמעות לעכשיו.
וככה גם... איך הוא כותב את זה? בירמיהו, זכרתי לך חוות כאילו לתאי, אבל תכף להבין בארץ הזרוע.
כן, אז זה לזכור את חסד הנעורים, אבל פה יש משהו יותר משמעותי, כן, זה גם קשור לזיכרונות באמת. אבל הזיכרון באמת זה לא רק זיכרון של... מה שהיה. הם בעצם לחיות את תודעת העבר בתוך ההווה. שזה נותן, שופך אור לתוך ההווה, נותן לו משמעות אחרת, נותן לו מערה אחרת לגמרי. שבסוף שיעורי תזכרו איך היה ביום הראשון, שהגעתם לישיבה וזה, אז זה גם כן, זה נותן איזה, זה מאיר, זה נותן איזה תחושה של חיים, של שמחה, של משהו חי ובוער. טוב, שנזכה.
נזכה.